Mas jagged Moisés Este verei ho om El Hashem Mas jagged Moisés Este verei ho om El Hashem
בנועם שיח מקווה שנאסף כמה מן הפרשנות, פרשנים, כמה מן המדרשות להוביל אותנו במסלול בנושא ערכה של המצווה, יוקר של המצווה. אז יש מדרש בפרשת ויקרא. מדרש אומר שכאשר נחלקו המים, היה כל מים, השם חילק, ועלו חצי אחד מן המים עלה למעלה, לשמיים, וחלק אחר נשאר כאן על הארץ. שכאשר נחלקו המים התחתונים מן העליונים, גאו בבחייה, המים התחתונים, כן? גאו בבחייה שיהיו במקום תומה. כן? אמר להם הקדוש ברוך הוא, שיתקו. ואני אצווה עליכם ניסוך המים, ולא נתפייסו. אומר המדרש, מה הסיבה? כי אינם הניסוך המים הוא פעם בשנה בימות הסוכה, בימות הסוכות, רגל. אז כי אינם כי אם פעם אחת בשנה, קראת להם הקדוש ברוך הוא שהם די מצוערים, מצטערים, בעצם החלוקה, למה לא זוכים להיות ממקום טהרה למעלה בשמיים, קראת להם הקדוש ברוך הוא שימלכו הקורבנות, מלח נוצר ממים מיובשים, כן? אז אם יהיה בקורבן מלח, על כל קורבנך תקריב מלח, והפך מלא תשבית מלח, ברית אלוהיך, כן? לא, ולא תשבית, אז ברוך השם, הם נתפייסו. זה המדרש. אז בספר באר יוסף, לרבי יוסף צבי סלנט, זצ"ל, כותב ככה, מה זה המדרש הזה? מה המדרש הזה? אנו רואים, כותב הרב, שהמים התחתונים הופרדו שלא ברצונם מהמים העליונים מתוך בחייה, צער. יש פה להפריד בין מים למים, משום שהמים העליונים נמצאים במקום טהרה, קרובים ליוצרם. כן, זה מדרש. והתחתונים, המים התחתונים, נגזר עליהם להיות במקומות נמוכים ושפלים. במקום תומה, רחוקים מבורא עולם. משום כך, אומר הרב, פייסם הקדוש ברוך הוא וזיקם במצווה, איזו, שינסחו מהם על המזבח את המים. בחג הסוכות, כמה היו מנסחים המים? שלושה לוגים, קצת פחות משתי ליטר. יש כמויות מים אדירות בעולם. מעט היא לקח, מעט. אבל לא נחה דעתם. לא נחה דעתם מזה. למה? המצווה הזו היא רק שבוע אחד, היא לא תמידית, לא קבועה. אז הקדוש ברוך הוא הוסיף להם מליחת הקורבנות. מלח, מלח תוצר של המים, כן? זה מצווה יותר תמידית. כל קורבנך, כל יום קורבנות, כל יום מלכים. אומר רבי יוסף צבי סלנט, ללמדנו מזה שהקדוש ברוך הוא אשר כל דרכיו חסד ואמת פייס את המים התחתונים בתחילה במצוות ניסוך המים. הסיבה היה למה אמר להם ניסוך המים, כדי לא להטיל קינה במעשה בראשית בין העליונים לתחתונים. ודאי ידע כי די, הקדוש ברוך הוא ידע ודאי כי די במצווה זו ניסוך המים כדי לגרום פיוס ועילוי למים התחתונים לעומת יתרון המים העליונים עליהם. זה שעכשיו המים לא התפייסו, הקדוש ברוך הוא ידע שזה מספיק לפיוס. מבחינת פיוס זה מספיק. פעם בשנה, שבעת ימים, כל יום. אומר הרב אתה לבוא בחשבון, כך. שמתחילת בריאת העולם ועד סופו נמצאו המים העליונים בתכלית העלייה. מתחילת העולם ועד סוף העולם, מים העליונים, תכלית העלייה, אין רגע ירידה. קרובים ליוצרם, ובמקום טהרה,
ולעומתם המים התחתונים מאז ומעולה בתכלית הירידה. המקומות הנמוכים ביותר, מהם נשפחים גם למקומות זוהם הרבש וטומאה, מים. למרות זאת, אומר הרב יוסף צבי סלן בספרו באר יוסף, כדאי להם למים התחתונים להיות במצב זה מזמן שנברא העולם עד הרגע שהקשבור מפייס אותם ניסוך המים. צריך לבנות במקדש, מזבח, להקריב קורבן. המים מהרגע שגאו בבחייה, הקשבור פייס אותם. היה כדאי להם כל השנים האלו. לאחר, שימו לב, 2,928 שנה. אז התחיל ניסוך המים שנבנה בית המקדש. היה כדאי להם להמתין במקום שפלות, רפש, זוהמה, תומה, רק שיקחו מהם שלושה לוגים. אמרתי, פחות משתי ליטר. היה כדאי שיעבור עליהם כל הנהרות למיניהם. העיקר לזכות שיעשה מהם מצווה. כדי לנסח על גבי המזבח שבוע אחד בשנה, בשבעה ימי חג הסוכות. התוספת של המליחה בעצם של הקורבנות, זה רק שבית מידה שהיה קיים וכו'. אז זה תוספת, שהמים נתפסו על ידי זה, אבל ידע כשברור שזה מספיק, זה מספיק. משום כך, כותב הרב, תשמעו, כדאי להם לכל מימי העולם שבימים, המים, בנערות ובמעיינות, להיות נמצאים כל שנותם במצב של ירידה, במקום טומאה, רחוקים מיוצרם. ומכוח המצווה החשובה הזו, מצווה חד שנתית, ניסוך המים, מתקיימת בעצם בחלקיק זעיר מן הזעיר מתוכם של כל מימות עולם. נחשבים הם, שימו לב, אומר בבר יוסף, נחשבים הם לרגע שמנסחים שנה אחר שנה, פעם אחת בשנה, שבעת ימים, כל יום ניסוך המים. שבעת ימים. נחשבים הם במעלה אחת למים העליונים, אשר כל ימי העולם נמצאים במקום טהרה. קרובים ליוצרם, תשמעו, תלויים בנס, במאמרו התברך, המים העליונים. תלויים בנס, לא בטבע. דבר זה אומר הרב ובאר יוסף, מלמדנו להבין ולהשכיל אודות גודל יוקרת ערכה של מצווה, ואיך להחשיב ולהתייחס לכל מצווה מצוות הבורא התברך. עוד מאמר חז"ל, תשמעו, עוד מאמר חז"ל, בגמרא ברכות, למדי עמוד בית כך, בוא וראה שלא כדורות הראשונים, דורות אחרונים. דורות הראשונים הם מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון, כדי לחייבם במעשר. דורות האחרונים מכניסים פירותיהם דרך גגות, דרך חצרות, דרך כרביבות, כדי לפוטרן מן המעשר. ובקיצור, לא דרך הדלת, הדרך הטבעית הממצעת לכניסה של האדם לביתו, ואז מתחייב במעשרות. ולמה בשדות מתחייבים מעשרות? כי זה הולך לשולחנם של בני האדם. אבל הם חיפשו כל מיני דצדקי דורות אחרונים, איך לא לעשר? מה זה לעשר? מעית? מן המעית, מה? מציין בעל ספר פרשת דרכים, בהתייחסו לגמרא הזו מציין, לא מדבר על המעשרות. הוא אומר, ראה מה זה בני אדם שמחפשים לעשות מצווה? והפך, שמתרחקים מלעשות. הוא אומר, היא מצווה ציצית למשל. מצווה זו היא מצווה קיומית. דהיינו, מה זה מצווה קיומית? מסביר הרב, פרשת דרכים. רק אדם שיש לו בגד של ארבע קלפות, מתחייב בהטלת ציצית. זו הלכה. אין לו ארבע קלפות, לא מתחייב. זה נקרא מצווה קיומית, שהיא צריכה להתקיים על משהו, כן? בשביל שהיא תחול. אם אין ארבע גלפות, היא לא קיימת. משום כך, כותב הפרשת דרכים, יכול האדם להתחכם ולא ללבוש בגד כזה ולהיפטר מציצית כל ימיו. אך כלום זהו רצונו של מקום ברוך הוא? צריך להדגיש, לעתים טובים מן האדם, מדוע לא סס, לא עצם קיום המצווה. למה לא סס לקיים את המצווה? מדוע לא חמד את יופי המצווה ושכרה? הנה הגמרא מסרת מנחות. ממאלף עמוד א' מספרת שרב קטינה פגש מלאך שהוכיח אותו. אומר לו, מה יהיה רב קטינה? מה יהיה בסוף? ולא. בחורף אתה לובש סרבל שפטור מציצית. אז בתלמוד רש"י כותב, מה זה עשר בעל? היה לו רק שתי קלפות. שתי קלפות. אז זה לא היה בקלפות, לא מתחייב. בקיץ אתה לובש סדין, שגם הוא פטור מציצית. או מתחלת, זה מחלוקת בראשונים. תמר רב קטינה. מה אינו קשורה? מה בעיה? שני הלבושים פטורים, מה? מה בעיה? איזה בעיה יש בזה? מה אני שם קצת עושה? השיב לו המלאך. מה הבעיה? משיב לו המלאך. בזמן של רוגז מן השמיים, מענישים גם על כך. זה קשה, כי התורה לא חייבה. אם הבגד הוא לא ארבע כנפות, אז היא לא חייבה ציצית. אז למה לאנוש? אז יש כאן את רבנו יונה, בשערי תשובה, כותב כך. שבזמן כעס, תובעים, מדוע לא חמדת את יופי המצווה, אומר רבנו יונה, וסחרה. מדוע לא, מה זה לחמוד? מדוע לא חיפשת דרכים איך בכל זאת לקיימה? ציצית שקיומה קל. מוסיפה קדושה באדם, אומר רבנו יונה. סחרה כה גדול? כיצד שואלים מן השמיים בשעת כעס לא התאמצת להושיט יד ולקחת את האוצר? כתב רבנו יונה במילותיו. אין זאת, אומר רבנו יונה, בהחלטיות, אלא שאינך מעריך שיש כאן כלל אוצר. ועל כך מתעורר כתרוג בשעה שיש רוגז בעולם. מדרש מופלא ונורא מביא בנועם שיח. כשדוד נרדף בידי שאול, נזדמן ששאול נכנס לבדו למערה, בא הסתתרו דוד ואנשיו, ככה הזדמן. אנשי דוד ראו בכך הזדמנות פז להיפטר מאויבם, והנה היום אשר אמר השם אליך, כתוב בשמואל, הנה אנוכי נותן את אויבך בידך, שכן הלכה בא להורגך השכם להורגו. מתקרב דוד בלט אל שאול, אך במקום להורגו, ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול. קראת רק את הכנף, כנף מעילו. המטרה הייתה שהכנף המעיל ישמש את דוד כראיה שאינו שונא את שאול, כי יכל להורגו. יכל להורגו, הסמוך אליו. והנה המדרש זועק ומגלה ומודיע, לאחר קריטת הכנף של דוד מבגדו מעילו של שאול, כתוב, ויהי אחריכן, ויחלב דוד אותו. כואב לדוד, על אשר קראת את הכנף, את כנף המעיל אשר לשאול. מדוע התחרט דוד על מעשהו? נהפוך הוא, אצלנו זה מעורר תמיה. אצלנו זה מעורר הערצה עמוקה לדוד, דוד נרדף. לא רק שהוא לא הורג, הוא רק לוקח מן המעט המעיל של שאול, אומר לו, אתה יודע כמה אני אוהב אותך? ויח לב דוד, על מה אתה כאוב? בטח לא זה שלא הרגת אותו, כי לא התכוונת להרוג אותו. הביטוי ויח לב, אנחנו מוצאים פעמיים, ויח לב דוד אותו, ועוד פעם אחת ויח לב דוד, על שנפלו 70,000 חללים, שהוא יזם את מניין ישראל, גם שם כתוב, ויח לב דוד. פעמיים כאב לב אצל המלך דוד, אנחנו מוצאים פעם אחת שהוא קראת את כנף מעילו של שאול, ופעם אחת שהוא יזם את המניין של ישראל, שמתו נפלו 70,000 בני אדם מישראל. כאב לו לדוד. אז על המיטה של ה-70,000, על הטעות הנורא, אנחנו מבינים למה יקב הלב. אבל זה למה יקב הלב. שקראת כנף מעילו של שאול. חזל, בבינתם הרחבה מגלים במדרש של קודשו שימוני, את התשובה. רבי נחמיה אומר, על מה כאב ליבו של דוד? שביטלו את שאול, שביטלו ממצווה ציצית, שעה אחת, עד שהגיע לארמון, ישים ציצית, בגד, ארבע גלפות, ויתיב ציצית. אז זה שעה שהוא ביטל את שאול מהמצווה! כאב לו! במדבר הוא דוד בחוסר קול. הזדה עזה עמוקות, לא שאל אויבו ימשיך לבקש את נפשו, הרי שאול ימשיך לרדוף את דוד. לא על זה כאב לו. לא על שיאלץ להתחנן למעט אוכל אצל הנבל, אותו נבל הקרמלי. לא על זה כאב לו. אלא שביטלו ממצוות ציצית שעה אחת. זו מכה אנושה בלב דוד כאותה מכה של מוות, מות 70,000 מישראל. אותו משקל. אתם יודעים מה זה 70,000 גופות שאתה יודע שאתה אחראי להם? זה כאב שאדם בנורמטיבי לא יכול לעמוד, לא יכול לשאת את זה. דוד המלך כואב לו שביטל את שאול מציצית. הרי שהוא קרט את כנף בגדו, זה נהיה כמו מעוגל, הזווית, ואיננה חייבת. הנוכל אי פעם להשיג מי הוא דוד המלך? כיצד הוא עריך כל מצווה ומצווה? בשולחן ערוך יורד דעה, הלכות אבלות סימן שין מם. יש הלכה על שאר מתים ויש הלכה על הורים שנפטרו לבית עולמם. וכך השולחן ערוך כותב, על כל המתים קורא עליו טפח בבגד העליון ודיו. קורא טפח ודיו. על אבי ואמו קורא כל בגדיו, אפילו הוא לבוש 10 עד שמגלה ליבו. כל בגדיו, עד שהוא חושף את ליבו. על כל המתים, שכבר קרא טפח, שולל, שולל זה תופר. לאחר שבעה, אבל שלילה בלתי שווה, כן? זאת אומרת, לא מסודרת, זיגזגית, מוזרה, אם הוא רוצה לתפור בגדו, שהוא לובש אותו, כן? לאחר שבעה, בתפירה כזו לא סטנדרטית, הוא מאחל לאחר 30 יום, סטנדרטית ותקנית. על אביו ואמו שולל לאחר 30 יום ואינו מאחל לעולם. על כל המתים לא שמע אלא לאחר 30 יום, אינו קובע. על אביו ואמו, פירושו קוריאה, קובע קוריאה בגדיו. אם לא שמע אלא לאחר 30 יום, לא קוריאה. על אביו ואמו, מתי שישמע שמוע שנפטרו, קוריאה והולך לעולם. קוריאה קריאה לא מאחל לעולם. מה ההסבר הזה? מה זה הדבר הזה? הירושלמי מסביר. הירושלמי מסביר את ההסבר שלו. אבל ההסבר מזעזע. לדעת רבי שמואל בשם רבי אבדימי בר תנחום, אומר למה לא מאחל לעולם? למה? לך תופר. יחזיר את התפירה כמו שהייתה בראשונה. מפני שבאת ממנו מצוות כיבוד. אין לו מלכבד, נפטרו רב. אביו, אמו. אומר בספר נועם שיח. זאת אומרת על האדם לכאורה, להתאבל לעולם, על מה לא על עצם אהביהם, כי זה עבר האבלות. עד שנה עבר האבלות. גזירה שהמת תשתכח מן הלב. אלא הוא מתאבל, שהוא לא מאחה את הקרע, על מצווה שהייתה ואיננה. כיבוד. עכשיו היא נמנעת ממנו. כל דיני הקריאה של האבלות ללמדנו פרק מוסר אדיר. כמה היא להמחיש חביבה המצווה. כאן זה הכיבוד. שם זה הציצית. כאן זה הדרך. למדנו. שקר אכן אומר המדרש והבל היופי. אישה עירת השם היא תתעלל. חזל בסנדרין יוטט אומרים שקר אכן זה יוסף. והבל היופי זה בועז. אישה עירת השם היא תתעלל זה פלטי בן לייש. שקר אכן זה יוסף. שעמד בניסיון עם אשת פוטיפר. העמידה שלו בניסיון זה רק חן. חן אני. אמנם הוא הוכתר בשם צדיק, הוא עלה וניתן על המלכות. אבל זה עדיין חן. יופי זה למעלה מחן. אבל היופי זה בועז. רות באה בלילה אל בועז בגורן, ותגל מרגלותו ותשכב. רבי יוחנן אמר, כל אותו הלילה היה יצרו מקטרגו, משכנעו, נחתם. הזדרז ונשמע ואמר, חי השם, שאינו נוגע בה, שבועה. גם הוא בועז שנתגבר, זה נקרא יופי. אמנם ויחרד האיש, חרדה רעדה, חרדה אחזתו, הרגיש פחד, אבל גם זה הבל עדיין. למה? למה שם זה שקר יוסף עלה ונתעלה? למה בועז זה הבל וזה יופי? אישה יראת השם היא תתעלה, זה פלטי בלייש. הוא בעל הניסיון עלה על כולם? איזה ניסיון? על איזה ניסיון אתה מדבר? בואו תשמעו. וישלח דוד מלאכים אל אשת בושת, אשת בושת, בושת הבן שאול, לאמור. שולח שליחים, מלאכים, דוד. תן לה את אשתי, את מיכל. ויקחיה מעם פלטי בלייש, את מיכל. וילך איתה אישה. פלטי הולך איתה, היא הולכת לדוד. הלך ובכה אחריה. למה? בגלל שהוא נפרד? למה אתה בוכה? רשי מבאר על מה הוא בוכה פלטי בלייש. על המצווה הולכת ממנו. איזו מצווה? שכל אותן השנים נעץ חרב בינו ובינה שלו נחשב בה, הרי לא אשתו. ועכשיו אין לי מצווה לזכות בה. הולך אחרי הכל הדרך! קילומטרים! בוכה! מה המצווה שלי? לוקחים לי אותה. כל גדולי עולם המתנסים! כותב בספר הלכות חיים! כל גדולי הצדיקים שהשם בחן וצירה וניסה אותם! נתגדלו, נתרוממו בעומדם בניסיון. אבל כל הניסיונות שלהם עלו להם ביגיעה רבה. לכתחילה הם לא רצו לעמוד בניסיון. אברהם אבינו ראש לניסיון נקרא, בעשרה ניסיונות עשה ועמד בכולם. ובעבור זה הוא גדלו אותה לקי, הרי לא עמדת. אבל פיכן אומר ככה, המדרש, אומר רבי לוי בשם רב חמה, והשם ברך את אברהם בכל, מתי השם ברך עשה משבח לאברהם, ואברהם ירגיש ברכה מתי? זה שלא חזר וניסה אותו עוד לעולם. עמדתי בניסיון, אבל... ואל תביאנו לידי ניסיון! יוצא מן הכלל של המתנסים כולם! פלטי בלייש! שהלך ובכה על עצם הניסיון, על עצם המצווה שהולכת ממנו! הוא הצטער על שמעכשיו תחסר לו המצווה. יחסר לו הניסיון שיכול היה לרומם ולזכות אותו. משום כך חז"ל בלשונם הצחה קראו. אישה! הניסיון של פלטי בלייש! אישה שהייתה מיכל לצידו ונעץ חרם ועמד בניסיון! היא הביאה אותו ליראת השם מיתית הלל. עליו גמרו את ההלל! על שרצה לעמוד בניסיון ולא דחה! על שהלכה המצווה הוא בכה, בכה ובכה! במדרש אלה הזכרה! מפרט את הוצאתם להורג של הסט ההוגה מלכות על קידוש השם. המדרש מביא על רבי ישמעאל כהן גדול שהזכיר את השם הגדול בסילודין עלה לרקיע וחקר חקירה מה נגזר עליהם. אז המדרש אומר תהיה רבי ישמעאל את עצמו בתבילה ובקידושין ונתעתה בתלית ובתפילין והזכיר את השם המפורש בפירושו. מיד נשאתו הרוח והביאתו למעלה למעלה עד הרקיע השישי. כשנודע לו שאכן נגזרה גזרה מעת השם, מיד ירד רבי ישמעאל והגיע לארץ והגיד לחבריו שכבר נגזרה גזרה ונכתב ונכתב. והיו מתעוננים במה? על מה? בימין על שנגזרה עליהם גזרה קשה כזאת. ושמחים בשמאל על ששקלן הקדוש ברוך הוא בצדקות ובחסידות נגד השבטים, בסרט השבטים, והיו יושבים זוגות זוגות, רבי ישמעאל ורבן שמעון בן גמליאל, רבי עקיבא ורבי חנניה בן תרדיון, רבי אלעזר בן שמוע ורבי ישבא בסופר, רבי חנינא בן חכנאי ורבי יהודה בן בבא, רבי חוצביט המתורגמן ורבי יהודה בן דמה, יושבים זוגות זוגות ולומדים תורה. המדרש אומר, עוד הוא מדבר, מספר להם רבי ישמעאל כהן גדול. עוד הוא מתעונן ובוכה ומקונן. נשקף הביתו של הקיסר בעד החלון, שקיפה, וראתה יופיו של רבי ישמעאל כהן גדול, ונחמרו רחמיה עליו, ושלחה לאביה ליתן לה שאלה או בקשה אחת, אני בקשת עמך אבי. שלח לקיסר ביתי כל אשר תאמרי יעשה, חוץ מרבי ישמעאל וחבריו. אל תגיעי בזה. שלחה לו, אבקש עמך להחיות נפשו. שלח לה, כבר נשבעתי. הוא כבר נשבע. שלחה לו, אבקשך עם קש, תצווה להפשיט את אור פניו, כדי להסתכל בו במקום של, במקום שאני אסתכל במראה, אני אסתכל בפניו. היו מזוכחים, יפים. מיד ציווה להפשיט את אור פניו. וכיוון שישימו לב, מפשיטים אותו, מפשיטים אותו, מפשיטים אותו, מפשיטים אותו. כלום. הוא לא מצייץ. כיוון שהגיע, אומר המדרש, של הזכרה למקום תפילין, צעק צעקה גדולה ומרה. נזדעזעו שמיים וארץ, מעיד המדרש. צעק פעם שנייה, נזדעזע כיסא הכבוד, יצא בת קול ואמרה, אם אשמע קול אחר, עוד פעם, אני אהפוך את כל העולם לתוהו ובוהו. וכשמת רבי ישמעאל, כך שתק. אמר להקיסר, עד אתה לא בכית. ולא צעקת, ואתה אתה צועק. תגיד לי, הוא מת כבר. שואל אותו השר של הקיסר, למה קראו לך את האור, השילו? לא צעקת? רק אז, שם צעקת? מקום תפילין, למה? מה קרה? מה קרה? אמר לו רבי ישמעאל, לא על נשמתי אני צועק. לא, לא, לא הרגשתי, לא על הנשמה שיצאת מהגוף. אני מאושר אם השם שקל אותי בצדקות, בחסידות, כמו הסרט השבטים. גם לא מהכאב. אלא על מצוות תפילין שלוקחים ממני. פעם נכנס איזה יהודי לרבי מסלונים. אמר לו, רבי, אני מסובל ביסורים, תתפלל שאני אמות. הסתכל עליו הרבי מסלונים ואמר לו, שאלה לי אליך. כן, רבי. הנחת תפילין היום? כן. אז אני מתפלל עליך שתחיה גם מחר. למה, רבי? שתניח תפילין. אמר לו, אבל אני מסובל ביסורים. באתי אל הרבי שתפלל שאני אמות. אמר לו הרבי מסלונים, תראה יהודי, אני הרבי מסלונים, על כתפיי. אני אומר לך מילים מדוקדקות ומדויקות. שווה ליהודי 80 שנה של סבל ללא הפוגות. פעם אחת שיניח תפילין בחייו. ועל כל פעם אחת כזאת צריך להודות 80 שנה עם האיסורים. הקדוש ברוך הוא שזיכה אותו. איך אני אתפלל לך שתמות? אני אתפלל שתחיה מחר ותניח תפילין. איי. כשהוציאו את רבי יהודה בן בבא להורג, כתוב עליו במדרש, מגיל 18, רבי יהודה בן בבא, עד גיל 80, לא ישן יותר משיטי נשמין, 60 נשימות. עמד בתחינה, אומר המדרש, באלה זכרה, והתחנן לפני הקיסר הרומאי, ואמר, המתין לי, תרוג אותי, אבל תמתין. אז הוצאתי להורג, למה? עד שקיים מצווה אחת אני רוצה. איזו? ושבת שמה, והיא מעין עולם הבא. הסכים הקיסר. מיד התחיל בקידוש היום, ויכו לו שמיים וארץ, היה אומר בנעימות, בכל רע אומר המדרש, היו הסובבים תמאים, עומדים עליו, על גביו, הסובבים תמאים, כיוון שהגיע, ברא אלוהים לעשות לו, הניחו הוא לגמור, וציווה הקיסר להורגו, והרגו ויצא נשמתו, אשר ברא אלוהים, יצא נשמתו. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, אשריך רבי יהודה בן בבא, שהיית דומה למלאך, ויצא נשמתך באלוהים. לאחר מכאן הוציאו את רבי יהודה בן דמה. אותו יום היה ערב שבועות. אמר לו רבי יהודה לקיסר, בחייך, דחילק, המתין לי מעט עד שקיים מצוות עצרת, שבועות. וקדשו, כדי לשבח לקדוש ברוך הוא שנתן לנו התורה. וכך, ואחריו הוציאו את רבי חוץ ביתם תורגמן, אמרו עליו שהבן 130 שנה כשהוציאו לו הרגע יפה תואר ויפה מראה והדומה למלאך השם צבאות, באו והגידו למלך את יופיו ואת צבתו, ואמרו לו, בחייך אדוני תרחם על הזקן הזה. אמר קיסר לרבי חוצפית, בן כמה שנים אתה? אמר לו, אני, אנוכי, מה אני? בן 130 שנה, לבד מיום אחד, חסר לי עוד יום אחד, להשלים. אני מבקש, תמתין, כי צדיקים מלאים ימיהם מיום אל יום, עוד יום אחד לקיים מצוות בורי, למלות, כי בורי ממלא צדיקים, ממלא שנותם של צדיקים. עוד יום. אמר לו, קיסר, מה אכפת לך, תמות היום, תמות מחר, מה זה משנה? אמר לו, דה, אחיה עוד יום כדי שיקיים עוד שתי מצוות. אמר לו, מה? איזה מצווה אתה רוצה לקיים? אמר לו, חוצפית, לקיסר, לקרוא קריאת שם ערבית ושחרית, להמליך עליה את השם הגדול הנורא והמיוחד. מצווה. הרמב״ם בפירוש המשניות כותב, אבי רץ למצווה קלה, כותב רבנו הרמב״ם. מה זה אבי רץ למצווה קלה? מה החידוש? יש מצווה צריך לעשות. אבל מה זה מצווה קלה? ללמדנו מהרמב״ם שיש לחשוף ולרוץ אפילו אחר חצי מצווה. לא שלמה. ללמדנו שיש לחשוף ולרוץ אפילו אחר חצי מצווה. ונותן ראיה. בספר דברים נאמר, אז הבדיל משה שלוש ערים בעבר ידי מזרח השמש. משה רבנו הפריש הבדיל שלוש ערים בעבר ידי מזרחי. הכין אותן לשמש כערי מקלט. אליהם נסה רוצח, כן, נפש בשגגה, רוצח בשגגה. עמור חזם מכות, סרן מכות יוד, עמוד א', אוהב כסף, לא יסבא כסף. זה משה רבנו, דרשו. אוהב כסף, לא יסבא כסף. זה משה רבנו. משה רבנו אהב כסף. שהיה יודע שאין שלוש ערים שבעבר ירדן קולטות, לא יעזור, מעבר ירדן מזרחה, לא קולטות. שלוש ערים הכין, אבל לא קולטות. למה? עד שלא נבחרו שלוש שבארץ כנען, אותם השלוש ערים שמשה יבדי לא יורד לשמש כערי מקלט, אז מה אתה מתרוצץ? בונה ערים, שם המון, משקיע. מה זה יעזור? עד שלא יהיה בארץ על שלוש ערי מקלט, מינימום, רק אז הם יוכלו לשמש כערי מקלט. שש ערי מקלט תהיינה כתוב במדבר בתורה, עד שאין שש ערים ביחד, אף עיר איננה יכול לשמש כערי מקלט. אם כן, אז מדוע יזדרד משה רבנו להבדיל אותן משלוש ערים? מה יש? מה, זה יש עוד כמה שנים, עד שיעשו עוד שלוש ערים, עוד הרבה שנים, מה אתה מזדרז? ואת על כן גם משה לא סיים את המצווה, הוא כבר נפטר, הלך לבית עולמו. אלא אמר משה, כך אומר, חזה למסכת מכות, מצווה שבאה לידי, הקיימנה, איזה מצווה, זה חצי מצווה. כותב הרמב״ם, ואם איש כמשה רבנו, משיג האמיתות, השלם שבשלמים, אומר רבנו הרמב״ם, על משה, נחשף הוא להוסיף חצי מצוות עשה לכל מעלותיו ושלמותו. הוא רוצה עוד חצי מצווה. להיפטר מהעולם עוד חצי מצווה. עוד חצי מצווה איש האלוהים. אומר רבנו הרמב״ם. הוא השתדל לקיים מצווה קלה, חצייה, מחציתה. מצווה לא גמורה. מצווה שעדיין לא ניתנה לקיימה בשלמות. מה עוד שמשה ידע כי הוא לא הזכה להשלימה? הוא יודע. מעתה אומר רבנו הרמב״ם. מה ראוי לאשר נצטרעו נפשותיהם ונתחזקה צרעתם ונושנה? מה ראויים אלה עם הצרעת וצרעת על צרעת? ודאי שבני האדם הרגילים שאינם שלמים בנפשם, אומר רבנו הרמב״ם, עליהם לרוץ לכל מצווה קלה אף למצווה שאין באפשרותם להשלימה קיאות. ועלינו איפה לרוץ לכל מצווה? עכשיו נבין, מסרת מכות, אוהב כסף, לא יסבא כסף, זה משה רבנו. עלינו לרוץ לכל מצווה כי אוהב כסף אשר לא סבא כסף, לא יסבא כסף. לרוץ אחר כל רווח אפילו מעט ודל, מתוך תשוקה להשיג עוד ועוד. ככה אנו צריכים להשתדל להרבות במצוות כמה שיותר, גם אם אין ביכולתנו, כן, כל מצוות בידור ושלמות. איי. היה גאון גדול. רבי יחזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון. יום מן הימים, היה נזקק לו השוט לממון, ממון, ממון לישיבתו. לא הייתה לו ברירה, אסף את הפק הלך, מזוודה, ויצא לנגידים בחוץ על הארץ, אמריקה, טס לשם להביא כסף. היה צריך 20,000 דולר. מדפק. לא כולם יכלו ולא זה. הגיע לאחד השירים. הזמין אותו, ישב, הסביר לו, צריך 20 דולר, אמר לו, רבי, אני נותן כסף. ואני נותן את זה בתורת הלוואה. אני נותן לך את זה ל-20 שנה. בוא אליי עוד 20 שנה, תחזיר לי את ה-20,000 דולר. שמח רבי יחזקאל סרנא, ראש ישיבת חברון, וחזר לארץ. עברו 20 שנה, מה הרב עושה? לוקח הכסף, עושה על העשיר. הגיע לארמון הגדול שלו, מדפק על הדלת, פותח איזה יהודי, אומר לו, את בעל הבית? אומר לו, אני בעל הבית. אומר לו, אתה בעל הבית. אבל, ממתי? אומר לו, אני לפני מספר שנים קניתי פה אותה. ממי קנית? מפלוני. פלוני, אבל זה גם לא הפלוני ההוא. אתה מכיר, היה פה גר פלוני אלמוני? אומר לך, אני לא יודע, לא מכיר. אני קניתי מפלוני. אין לי מושג. זה אמר, מה אני עושה? התחיל לחקור, לחפור שם. הולך כאן, הולך שם. הגיע לי בן אדם, אמר לו, תשמע, אתה אומר שם מצלצל לי. אני לא הכרתי אותו מספיק, אני לא, אבל אני יודע שיש יהודי כזה חי באיזה מרתף, למטה. הוא לא יוצא, אני יודע, לא כלום. פקדים, פעם פעמיים אתה רואה אותו חד לב, פקדים מרופא, משהו זוועה, כולו פצעים, נסו חולי ואיסורים. אומר לעצמו, רבי יחזקאל סרנא כותב יומן. הוא אומר, לא שיערתי, מה שייך לו? הוא אומר, לא תושב, אתה יודע איך זה. אני הולך לשאול, לראות. הוא נכנס, הוא אומר, ואני בעיניי רואה. אדם, מת חי הוא קרא לו. הוא אומר, זב דם, כולו פצעים. יושב בפינת החדר, צחנה, אור וקושי מטושטש. הוא אומר, אני מסתכל על הפנים שלו, אני מנסה לזהות האיש לפני 20 שנה. תשמע, שזה, אני לא נעים, לא, מה? שואל אותו, תגיד לי, אתה זוכר אותי? הוא אומר, רבי יחזקאל, אני שואל אותו. הוא אומר, לא, לא. אז הבין, מהעוני, מהאיסורים, לך תדע מה שהולך כאן 20 שנה מהחלף עבר? אומר, אני פלוני, לא ביתי, אני מחזיר לך 20,000 דולר. הוא אומר, וקם וניצב במלוא הדרו, אני זה, כשפניו זובות דם מולי. הוא אומר, אני עומד ככה עם הסל שלי, עם הכסף, להחזיר לו. ומתחיל לצעוק ולבכות, רבי! אומר לו, אני משתמע, מה קרה? אומר, תראה, ידידי, אני אספר לך מה שעברו על ה-20 שנה, אי אפשר לתאר. ירדתי מכל נכסיי. משפחתי זרקה אותי, הגלתה אותי. וזה חיי כאן. ואני בתוך צערי, בתוך כאבי. והנה אתה מופיע. ועכשיו אני עושה חשבון. אין לי כלום בעולם. חולי, סובל ייסורים. ממון בטח שלא. אתה חושב תציל אותי מה-20,000 דולר האלה? מה שכן, עכשיו הזכרת לי מצווה שיש בה המתחתי, שאפילו לא זכרתי, לפני 20 שנה. איתה אני רוצה למות! כך! אומר רבי יחזקאל סרנא, הוא התחיל לצעוק, אומר, רבי, צא מכאן, תשאיר לי דבר אחד! לפחות המצווה היקרה הזו, שהחזקתי משהו, אני רוצה למות עם משהו. אומר רבי יחזקאל סרנא, ושכנעתי בשביל, ולא עזר. הוא אומר, וכל הדרך לנמל תעופה אני בוכה ובוכה ובוכה, ואומר, והלוואי אני אזכה ככה, לרצות כמו אני והמסובל ביסורין הזה. מצווה כזו. אמר לו, עד שיש לי משהו לעולם הבא, גם את זה אתה רוצה להחזיר לי? הוא אומר, אני נרעדתי. חזרתי לארץ ולקח לי שבועות. בשביל להתייצב מהסיפור בעיניים, הוא אומר, אני רואה, אני שומע. אומר לו, רבי, מה נשאר לי? לפחות את זה. ואני רוצה לקרוא לפניכם סיפור. תשמעו, סיפור. יש שכונה בירושלים, שכונה עתיקה, שכונה ותיקה, נייטין נקראת. אולי היום בשפתנו כבר איננה, אבל הייתה שם משפחה, משפחת בטלמן. אם המשפחה נחמה בטלמן. היא הייתה בת למשפחת המבורג שהחזיקו בבנק הראשון בירושלים, הביאה עמה סכום יפה כנדוניה לאחר נישואיהם, הזוג פתחו חנות מכולת למחייתם. הצלחה הרה פנים, בכל אופן, החנות מלאה וכו'. מדי שבוע היה רבי דוד בטלמן מגייס סבלים ערביים שיסעו לחנותו סקי ומצרכי מזון כדי למלות את החסר. חלפו עבור חודשים מספר, עשרות חוברות נערמו על הדלפק, העידו על מצוקתם של בעלי חנות המכולת, כי הכל קנו ולא היה לשלם, ורשמו ורשמו בהקפה, רשמו, ורק ניירות, אין מזומנים. אחד הימים דיווח רבי דוד לרעייתו, נחמה, לרעייתו, כי התקציב שהם הועידו להשקעה בבית מסחרם קלה, עד תומו. מדפי החנות התרוקנו. תור מספר אם ייאלץ לסגור את החנות. אין כסף להביא סחורה. כולם חייבים אמנם, אבל לא משלמים. ירושלים של אז. מה נשאר מהנדוניה? חובות. הביאה נדוניה, חובות. נו, אכן, כן, הצלחה כלכלית. מה אפשר לעשות? בעל נפש זכה ותאורה כבדולח היה רבי דוד. איש פשוט. כמו רעייתו אשת רוח הייתה. לא יעלה על הדעת, סחו ביניהם בני הזוג, לדחוק בבעלי החובות האומללים שאינם יודעים מיניים נמצאו פרוטה כדי להכין את ילדיהם ביום אחר. איך נוצאים מהם? לעצמם היום אין. על מה שאתמול לקחו ישלמו. בוא, בעלי, בוא יקירי, אם ירצה השם, אומר בוא בעלי יקירי, אם ירצה השם, ולמחה להם בלב שלם. מחלו בלב שלם. על כל החובות. גם נגוז עליהם אפשרות שיהיה להם איזה נדוניה, תחזור או משהו. כן, המחברות היו רק לעדות אילמת. מה יעשו עם זה? טוב, חובות. מחברות. מה יעזור? חשבו. שרפו את המחברות, שלא יהיה להם גם על הלב, להגיד למישהו אתה חייב כך וכך. אמרו יאללה, גם את זה נסגור, את הפינה הזו. לא טרוניה, מחשבה כעוסה חלילה חלילה. קיבל רבי דוד על עצמו להיות משרת, מלמד, לא מלמד, משרת מלמד דרדקי בתלמוד תורה ירושלמי. היה ככה כמו אב בית. כעבור שנים, נאלץ גם לנטוש את המשרה הזו לטובת משרה אחרת, שיש עוד כמה פרוטות. פועל בניין הפך להיות. לב שמח, נפש חפצה. ברוך השם, הודעה, ברוך השם, לשם, כל הכאב, זה פועל בניין, זה לא פשוט. אבל מה, הקפיד תמיד בקביעת עתים לתורה, כל יום, מה שיכול. ערב אחד, פסע רבי דוד, לעבר ביתו. נתקל בערימת גרוטאות שהפריע למהלך דרכם של עוברים ושבים. בלי משים, דחף רבי דוד את הגרוטאות ברגליו, לפנותם לצדדים, את הדמתו נגלתה לפנה מסכת בבא קמה, ברצפה ככה מושלכת. והיא קרועה בחלקה, וחלק דפים שלמים בצבצו מתוכה וכולי. אמר, מה זה? זה ביזיון. מהר, 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 הפך רבי דוד, קרש מימין, חבית משמאל, הפך את זה יוזי שם בין כל הזה, ורואה ספרייה שלמה, ספרי קודש. כוח ברשות הרבים מתגוללים. מה זה הדבר הזה? כל הקרטונים האלה. באותם זמנים לא היה ועד גניזה. לא היה, כן? איפה יגינור זה את זה? הסקנים לא הקדישו את חיים לטיפול בספרי קודש שני וישני וכו'. לא היה את זה. אין מה שיקח יביא. טוב, אז מה אפשר לעשות? צריך לשים את זה באיזה מקום אצלו, בבית, מה יעשה? אז הוא בא לשתו, מספר לה, תשמעי, ספרי קודש גוללים בביזיון, ברומה שלי, מה? צריכים לשבת. מה נעשה? איך נעשה? מה כדאי? מה? אני יודע מה לעשות. בוא, נלך לשוק, נקנה שקי בדים, את השקים האלה נשים את הספרים, נלך אני ואתה בעת, נחפור ככה, ונגנוז אותם בעצמנו. אבל הכל כסף עולה. כסף. לקנות את חפירה ואת השקים ואת המקום לקבור, כל מה שצריך. באמת, 3 ימי עמל קשים בעבודת הבניין, זה רק לשק שהוא צריך לקנות. וצריך לקנות כמה שקים. אבל בני הזוג החליטו, החליטו. שניהם, היא יצא, הוא יצא לעבודה שלו, היא מצמד, עושים כסף, קונים שקים, מתחילים פשוט לשים את זה בגניזה. זה לא נגמר פה, מצאו עוד משהו לגנוז ועוד משהו לגנוז. הפכו להיות גנזיה דמלכה. לא חלפו שנים רבות, בשנת תש"ג, למגינת לב כל מכיריו, חלה רבי דוד, חוליו השם אינו לוקם, נשמתו נסע כשמיים בנתיב וכו' וכו', זהו, 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 נפטר. כולם היו באמת המקובים, הקרים, ידעו איש קשר, איזה. כן, יצא הלוויה. היתומים, הילדים, היה מצב לא כלכלי שם בירושלים. גם הוא לא הסיע אף אחד מבניו, היו קטנים עדיין בשנים. לא נסעו כלום, בבית. כן. אלמנה, נחמה, עומדת על הקבר של בעלה, ואומרת בבכי חרישי, תשמעו, היא אומרת ככה בשקט, אתה זוכר, רב דוד? את אותם שקים שקנינו, שנלקח מהפיות שלנו, בנינו ובנותינו, כדי לקבור בהם את הגניזה הקדושה. מפת לחמנו קיצצנו למצווה היקרה הזו. וסיכמנו אני ואתה כל לילה ולילה שהיינו הולכים ברחובות ירושלים ולוקחים לגנזך, שהמצווה שלנו שכרה יהיה חצי בחצי. כל אחד ייטול חצי, מה שמגיע לו. אבל אתה נפרדת מעולם פתאום. התכוונתי איתך לעשות את המאזן עוד הרבה שנים. זה הכוונה שלי, את החצי וחצי. שיהיה לנו הרבה שנים. אבל אתה כבר לא יכול לעשות ולהרבות במצוות, ואני כן יכולה. אני עוד יכולה כן לעשות את זה. אתה כבר לא יכול. הנה אני על קברך מודיעה לריבונו של עולם. את החצי שהיה לי עד היום, אני נותנת לך. תנוער בשלום על משכבך, רב דוד. אלה היו היהודים הפשוטים של פעם. יהודים שהשכילו להבין שאפילו חצי מצווה, על מה הוא עבד והיא? על חצי, כל רצה חצי. לא רצו שלם, חצי. הבינו שגם חצי מצווה יכולה לעשות רושם רב בשמיים. הם העריכו כל מצווה, אב הקטנה ביותר, אפילו מחציתה. השתוקקו לקיים את כל המצוות, מצוות התורה, ברמח איבריהם שעשה גידיהם. מתוך אמונה חושית, תמימה ומושלמת, נבטא אותם בכל מהלך חייהם לפעולות ומעשים שכל השומע אותם, שאף להידבק במידותיהם, ולהלך במשעול המוליך בדרך הרצויה, בדרך העולה בית השם. נורא והיום סיפור של יהודים, אנשים פשוטים ירושלמים של פעם. לא רק מצווה שלמה, אנחנו גם מדברים על חצייה. אך צדיקים, אני מאחל לנו ולכם להבין את המילה ויקרא. א' זהירה, זה כבר לא א' רגילה מהתורה, שאנחנו לומדים תלמוד תורה, תלמוד תורה הוא שלם. כל תיבה היא שלמה. כשאני מגיע, אני, למה אני הגעתי לפרקים האלו? שברתי את הראש, מה, אני אלמד את האלף הקטנה הזו? זה חצי מצווה. זה לא עוד גדולה יפה כמו כל האותיות, אני רוצה מצווה שלמה. כשאני נוגע בסיפורים האלה, אני קופץ על האלף זהירה. עכשיו אני מבין למה שרבנו גם כתב אלף קטנה. אמרתי, מה תורה גם, תעשה מצוות גם, גם אם לא תוכל לעשות כל הצווה שלמה. גם לך חצי. תאריך את המצווה, תדע כמה היא שווה, תקפוץ גם על האות האלף הקטנה.
ויגד מוישה, ויגד מוישה, אסתברי יובום, אסתברי יובום, אל השם.
אוי, 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 מהשמיה.
דוימה השוימיה מפי שליה לישמויה, לישמויה מפי המלך אוי, רצוי נהיינו לראות רצוי נהיינו לראות לראות, לראות, לראות זה מלכי יינו Lirois, 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 Lirois